אנחנו בפרק חמישי במערכה כבדה, מסובכת, מערכות היחסים שלנו עם אומות העולם. חלק מהמערכות היחסים שלנו עם אומות העולם הם גם הבדלים בדת, יש הבדלים בתכונות, יש הבדלים ביחס שבין חוץ ופנים, סעיף ב', יש הבדלים ביחס בין מעשה ומחשבה, סעיף ג', אצל אומות העולם המעשה הוא תוצאה של מחשבה, אצלנו המעשה מוליד מחשבה, ויש הבדל גם במחשבה עצמה. סעיף ד', במחשבות עצמן אנחנו רואים שיש הבדל בין ישראל לאומות העולם. כל דעה כוזבת המארסת את העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות נאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. אומר הרב שהדעה של האדם זה המרחב האינסופי. רק במחשבה האדם מצליח לצאת לאיזה מרחב מאוד גדול, כי המחשבה מאפשרת לנו לחקור הכל ולחשוב ולעיין, היא מוציאה אותנו מהמגבלות. ומצד אחד הדעה זה הדבר הכי אינסופי, הכי רחב שיש לנו בחיים. האדם על ידי המחשבה שלו הוא יכול לצאת מהגבולות, אבל זה גם נקודת תורפה, כי בגלל שבדעה יש משהו מאוד משוחרר, אתה יכול לחשוב כל מיני דעות ולחקור כל מיני דברים ולהגיד כל מיני סברות, העולם הדעת הוא מאוד רחב, דווקא בגלל זה עלולה להיות טעות שהאדם שוכח את המגבלות שלו, מרוב שהוא שיקור מרוחב הדעת הוא שוכח שיש לו גם מגבלות טבעיות, הוא בסוף בשר ודם ויש לו מגבלות, כמו שכותב הרמב״ם ממורה נבוכים חלק א' פרק למד, שהאדם צריך לזכור שהוא בעל חומר, אז בסוף גם השכל שלו הוא לא ללא גבולות, כי השכל שלו בסוף קשור לגוף. שתיים, כיוון שהשכל של אדם קשור לגוף, לא רק שהוא מוגבל, אלא האדם צריך, כדי שהשכל באמת יהיה משוחרר, באמת יהיה ללא גבולות, הוא צריך קצת הכנות. כלומר, אם הגופניות של האדם מאוד חזקה, התאוות והמידות הרעות שלו מאוד חזקים, אז השכל שלו לא יהיה שכל משוחרר ואינסופי, הוא יהיה שכל שהוא מושפע מאוד מדברים מיצרים, ממידות רעות. אז אתה צריך לזכור שאתה מוגבל ושיש לך גם חולשות. אבל אם האדם מרוב שהוא שיקור וואה אני יכול לחשוב מרחבי דעת, עושה, אפשר לחשוב ככה, אפשר לחשוב ככה, ושוכח שהוא מוגבל ויש לו גם חולשות, הוא שוכח את זה כי הוא כל כך מתלהב מאף על המחשבה, זה גורם לנפילה וההשתברות. זה גורם לנפילה כי האדם בסוף אתה עולה למקום שהוא לא אתה, יצאת מהגבולות שלך ואתה יש לך גבולות, ואתה לא אתה הלכת עם שכל, עם מחשבות שגם מושפעות מידות רעות, אז בסוף מידות רעות יוצרות נזקים ותאוות יוצרות נזקים, ולכן אנחנו, זה מה שנקרא דעה כוזבת. דעה כוזבת זה דעה שיוצרת אכזבה, שיוצרת בסוף כישלון. למה, ממה נקודת הכישלון, למה זה הורס? בגלל שהאדם הלך עם הדעת שלו בלי מודעות עצמית. אדם לפעמים יכול להיות עם רוחב דעת מאוד גדול, עם סקרנות והתעניינות מאוד גדולה, בלי מודעות עצמית. וזה יוצר כישלון. למשל, אדם רוצה לדעת הכל, רוצה להכיר הכל. אני רוצה לדעת. מה אתה רוצה לדעת? אני רוצה לדעת מה כתוב ביומן האישי של של האדם הזה והזה. זה יפה, יש לו סקרנות, רוחב דעת, רוצה להרחיב את דעתו. כן, אבל החטטנות הזאת היא מידה רעה. ויש פה קצת, כנראה יש לך קצת רצאות עין, ויש פה קצת רצון נמוך, ותסליחה, זה החיים שלו, וזה לא החיים שלך. אז רוחב הדעת שלך, במקרה הזה, הוא הורס. הרצון שלך להשכיל, אני רוצה לדעת. אני רוצה להרחיב את האופקים שלי. כן, אבל הרחבת האופקים הזאת, היא יצאה מגבולה, והיא גם מונעת ממידות קצת לא טובות, אז היא יוצר בסוף נזק ופיצוץ. כן. כוזבת, כוזבת זאת אומרת שזה יוצר משבר, אכזבה. אדם אומר, אני רוצה רוחב דעת, לכן אני קורא את היומן האישי שלך. זה דעה כוזבת, זה דעה שהיא גורמת הרס. למה? כי אותה, אתה רוצה להרחיב את הדעת, אבל זה לא נכון, הרחבת הדעת הזאת. היא, זה כזב, זה טעות. כי זה הרחבת דעת שהיא מתעלמת מהגבולות, ומתעלמת מהעובדה שיש לך מידות רעות. אז לכן, במקרה הזה, הרחבת הדעת שלך היא טעות. לא. מה אתה קורא את היומן האישי שלו?
מה שכן גלוי בעולם.
השאלה מה זה, מה? נכון? גם מה שגלוי. גם מה שגלוי, יש דברים שאדם עוד לא בשל, למשל. הוא לא התכונן. אז הוא גלוי, אבל הוא עוסק בזה צורה מאוד מאוד עם המון יצרים רעים. אז הרחבת הדעת שלו תהיה מסובכת, מקולקלת. למשל, הכל, יש דברים גלויים בחדשות. בחדשות יש המון המון דברים גלויים. אני רוצה לדעת, מה זה לדעת? את כל מה שקורה בחדשות. מי אמר שרוחב הדעת הזה טוב? הוא לא טוב. למרות שזה גלוי, זה לא טוב. למה? כי יש בזה התעסקות בחיים של אחרים, וחילות, ויש בזה מידות רעות, וקנאה, וצרותיים, ותאווה. כל מיני דברים רעים יש בזה. אז מי אמר שלדעת את כל מה שקורה בעולם זה טוב? רוחב דעת והתעמקות והגדלת דעת היא לא תמיד נכונה. לפעמים מוסיף דעת, מוסיף מחוב. לפעמים ריבוי דעה הוא מזיק, כמו שהנחש אמר לאדם וחווה, תדעו, אתם לא יודעים. אז מה, וזה הרס, זה הביא מוות לעולם. אמר, אתם לא יודעים, אתם צריכים לדעת, ואתם כאלוקים יודעי טוב ורע, תרחיבו את הדעת שלכם. הרחבת הדעת הזאת הרסה, היא זיקה. כן. יש בעיה אחת של גבולות. אתה נכנס למקום שהוא לא הגבול שלך, לא המקום שלך.
מה הבעיה בזה?
אתה רוצה שאני אקרא לך את היומנים האישיים שלך? אתה יכול להגיד לו, זה בסדר.
לא.
לא, למה? כי זה לא, זה שלי. זה לא שלך. יש גבולות. אל תיכנס, זה לא עניין, זה לא עניין שלך. לא כל דבר, הרחבת, זה לא עניינך, זה גבול, זה שגבולות. אתה, אני, עם כל הרצון שלך והדעת, יש גבולות.
זה גם מלחנת האדם עצמו,
זה לא נכון, להיכנס למקום שהוא לא שלך. יש דברים שהם לא עניין שלך. אתה לא צריך, למה? כי זה לא שלך, זה לא שלך, טריטוריה שלך. ואז מה קורה? אתה עוסק במקום שהוא לא שלך, אז אתה מנסה בכוח לחשוב, לעשות, להבין משהו לא שייך אליך. אתה משבש גם את הדעת שלך. אתה עוסק ב... זה לא נכון. למשל, אם אדם נגיד יום שלם, יודע, כל החיים שלו יחקור חלומות. והוא לא, מה אתה חוקר חלומות? אתה לא מבין בזה שום דבר. חלומות שב ידברו. אל תתעסק עם זה. אומר הרמב״ם, בהלכות מלכים. אם אדם כל היום, כל הזמן רוצה לחקור, מה יהיה כשתבוא הגאולה? אומר הרמב״ם, זה מזיק. למה? כי אתה מתעסק משהו שהוא לא בגבול שלך. עכשיו תתעסק בהווה. אתה פה, תעסק במה שפה. אתה רוצה לעסוק מה ששם, זה מזיק. הגמרא אומרת, זה מרחיק את הגאולה. בעיה שנייה, זה שאתה עדיין עם מידות רעות. יכול להיות שהרצון רוחב דעת שלך, הוא כן בגבול שלך. זה בגבול. אבל, יש לך מינים מאוד נמוכים. יצרים רעים, מידות רעות. אתה תעשה עם זה, אתה עושה עם זה, דברים לא טובים. המחשבה שלך תהיה עקומה, הנושאים שתעסוק בהם יהיו לא נכונים. אתה כל הגיש, כל העיסוק בדבר הזה יהיה עקום.
למה המקום היא לא חלק במידות הרעות והתאוות?
לא, לא תמיד. יש אדם שזה המקום שלך. אבל זה לא דבר שצריך לדעת אותו.
אבל למה זה על פי רוב?
על פי רוב. למה זה לא טוב על פי
רוב?
יש לפעמים ש... אני יודע, לפעמים... יכול להיות טיפשות, כן, יכול להיות שגגה, טעויות, כן. הרב מדגים, עבודה זרה. עבודה זרה היא חפצה להתקרב אל האלוקות. זה רוחב דעת, אני רוצה להכיר את אלוקים, אבל בחושים. ולכן היא ירדה לשפלות. שתיים, משתי סיבות. א', היא רצתה לעלות במקום שאי אפשר לעלות, לצאת מהגבול. שתיים, לא קנתה תכונות רושות, לא עסקה בהכנות. אז יש פה שתי בעיות. אתה נכנס למקום שהוא לא בגזרה שלך, ולא התכוננת. דרכי דעה והרגשה שמכשירים אתן להיות מבקר בכל השם. ולכן היא עשתה טעויות. היא הביאה לכזב, להבל, לשטויות. זה נקרא נטייה מקו המקורי. נטייה מקו המקורי, מהאיזון המדויק. האיזון, מה זה רוחב דעת נכון? זה נקרא עם ישראל. יש פה עכשיו הגדרה נוספת מה זה עם ישראל. עם ישראל, שיווי המשקל, האיזון הנכון, בין רוחב הדעת, השאיפה לרוחב דעת, הכרת הגבולות, ועבודה על התכונות.
לא הצלחתי להניע מה עבודה זרה, מה היא רצתה לעשות?
זה אלוקים. זהו, את רואה את זה? זה אלוקים.
זה הבעיה, זה התוצאה?
איך אתה אומר שזה אלוקים?
זה התוצאה של הבעיה.
לא, היא רוצה לדעת את אלוקים. למה זה? הם אמרו, כן, כן, אני רוצה לדעת אלוקים. הנה, 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 הוא, זה הוא. למה אתה לחוץ להגיד שזה הוא? כי חשוב לך לדעת מי זה אלוקים. אז החלטת, אז עשיתי מחקר, זה אלוקים. הוא צריך לסגוד לו, להשתחוות לו, הוא המנהל של הכל. אתה יודע מה זה לחקור את הסוגיה של אלוקים? אולי זה לא לרמה שלך בכלל.
אבל מה של הרב קוק, אם היא הייתה, כן הייתה יכולה לעלות.
לא יצויר, כן. לא יצויר, כן. שתי בעיות הוא אומר. כל נטייה כזאת יש תמיד מעין עבודה זרה. זאת אומרת, חפץ זה פועל, לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית, תפיסה של רוחב דעת, אני רוצה להכיר, להגיד, כן, אני חיובי יודע, וזה לא נכון, משתי הסיבות, כי לא יודעים את הגבולות, ולא מתכוננים ועובדים על העמידות והיצרים. לכן, אנחנו צריכים את הדבר שנקרא, דבר ראשון, ענווה. רק גילוי אלוקות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו השלום, לימד לו שלא איראני האדם בחי ולא תוכל לראות את פניי. זאת אומרת, תכונה ראשונה, נקודה ראשונה, עכשיו רבנו הודיעני, נה, אני רוצה להרחיב את הדעת, ענווה. יש גבולות. ענווה זה התיקון של חוסר גבול. יש גבול, ענווה, זה הגבול שלי. ענווה זה הכרת המיקום שלך. זה מיקומך. אז זה, אני, זה מעבר לגבולות. לא תוכל. לא אפשר לראות את פני. זה נקרא בושת פנים. זאת תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים. שידע את חלק הידיעה מצד אחד, וגם אי אפשרות במלואה. זה שאתה רוצה לדעת זה מצוין, אתה צריך גם להכיר גם את המגבלות, את האי אפשרות. שעל ידי כך תהיה תמיד ההתעלות שבה, ועכשיו המרכיב השני, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם. זאת אומרת, גם מה שאתה כן יודע ויכול לדעת, זה צריך להיות גם מלווה בהכשרה. זאת אומרת, בענווה יש שתי יסודות. בענווה יש גם הכרת הגבולות וגם עבודה על הנפש. ואומר הרב, זה חיובי. ברגע שהרצון לדעת מלווה בענווה, כלומר, בהכרת גבול ובעבודה אישיותית, אז זה מצוין, זה הכוח שדוחף את התרבות הנשגבה. תרבות זה רצון להרחיב את הדעת. התרבות, טוב מאוד. אומר הרב, עם ישראל הוא זה שמוליך בעולם את האיזון בין הרצון להרחיב דעת לבין המגבלה וההכנה. קוראים לזה במילה אחת ענווה. הנצרות למשל חשבה שיודעת את אלוהים, יודעת. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי. על פי אותה המידה שהייתה יכולה להסתער, משון השערה, להשתער בהשערה, בימי התגלותה. יש לה השערה, מי זה אלוקים? אז הם שיערו שאלוקים הוא מוסר. הנצרות הגדירה שאלוקים זה המוסר. אלוקים זה הוא טוב ורחמן, ולוקח על עצמו את הסבל של העולם, והוא טוב, זה טוב. אז הם לקחו מהמוסר האנושי מה זה הציור הכי טוב ורחום וחסד שאפשר לצייר, והציור האנושי הכי 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 מפותח זה אלוקים, לכן הוא בן אדם בסוף אלוקים. עכשיו יש פה שתי בעיות. א', שאתה שוב נכנס למשהו שהוא לא... אתה מדבר על בני אדם, מה אתה מדבר על אלוקים? זה לא בגזרה שלך. בעיה שנייה, הרי אתה לא כזה צדיק. המוסר האנושי שלך הוא לא הכי טהור. יש לו עדיין מה... אז איך אתה עכשיו מגדיר את המוסר, את אלוקים, לפי עמת המידה המוסרית שלך, שהיא עצמה יש לה הרבה בעיות. אז בסוף גם אלוקים הוא כזה. אז יש טעות כפולה. למשל, אלוקים הוא מבטר. מבטר, הכוונה מתייאש. שיש דברים שלא מצליח. אי אפשר. ניסיתי, אי אפשר. זה חולשה. איפה הגבורה? מה זה לא יכול? מה זה אין לי כוח? אלוקים בהתחלה אמר תרי"ג מצוות, זה לא עובד, ירד מזה. אלוקים הבטיח שאני תמיד תמיד יהיה עם עם ישראל ואימה, לא הצליח, זה היה קשה מדי, הוא ירד מהרעיון. זאת אומרת אלוקים מתייאש, אלוקים חוזר בו מדברים שהוא אמר, מדברים שהוא הבטיח, הוא חוזר בו, למה? יש מגבלות. אז אתה יודע איזה השלכה מוסרית יש לזה? שאם אלוקים הוא כזה, אז מה זה אומר עליך? מה זה אומר לכולם? אם אלוקים מוותר לעצמו ואומר לא יכול, מצטער, אני לא יודע, לא שאני לא רוצה, אני פשוט לא יכול. לא יכול, להתייאש, זה קשה, זה מסובך. אתה יודע מה זה אומר לכולנו? אז ממחר בבוקר, כל אחד אומר אני לא יכול. אלוקים לא יכול, אז מה אני לאכול? הבטחת, אני יודע שהבטחתי, גם אלוקים הפר הבטחות, אז מה אתה רוצה? גם אני הפר הבטחות. אבל אמרת שתקיים את הדברים האלו. בסדר, גם אלוקים בהתחלה ציווה תרי"ג, וירד מזה, אז גם אני ירדתי מזה.
אבל מה
זה
בנצרות
המזרח? הוא אומר, באמת אין הבדל. מהדמיון שיש לה ידיעה, ומה שאין לה, ולכל נוצר כל מושג, והרגשה ומה שאי אפשר להרגיש, היא התקרבה וטיבה לאליליות. היא באמת הפכה להיות מאוד דומה לאלילות. היא הסתבכה במושגים אליליים כל כך. עד שלא תוכל להתנקות מהם כבר. האליליות כל כך עמוקה בנצרות, והיא צריכה, היא תתפרק בסוף. כמו שכל האלילות, כל הפסלים יישברו, אז גם הנצרות היא צריך להישבר. היא מלאה עבודה זרה. היא תצטרך ביטול צורתה, ומתי שהוא תתפרק, כי היא כוזבת. כזה השקר אין לו רגליים, שקר לא מחזיק הרבה זמן. ומה שהחלקים הטובים שבנצרות ישובו למקור. מה זה למקור? לתורה, לעם ישראל. אז באמת גם שם, למה? שוב, חסרה ענווה. לא הייתה ענווה. כי הרצון הזה להגדיר זה לא. הענווה זה אומר, יש דרך ויש הרבה עבודה והכנה ולא ידעתיך ומה אתה מתעסק מה שאתה לא יודע. עם טעו
בשתי הדברים?
נכון. בוודאי. מה הדברים הטובים? הדברים הטובים זה למשל שהם מאמינים בתפילה, זה טוב. הם מאמינים בדבר שנקרא גאולה, זה טוב. הם מאמינים שיש דבר כזה שנקרא השגחה, בשכר ועונש, זה טוב. אז זה דברים שהם טובים, אלא מה? שהם לקחו את זה למקומות אחרים גם. אז הם לכלכו את זה וקלקלו, אבל צריך להוציא את זה חזרה מהם ולנקות. כותב את זה בכמה מקומות. מה?
חסד,
כן, גם צריך לנקות, כן. כותב את זה בכמה מקומות. הוא כותב את זה בישראל ותחייתו, סעיף ו', הוא כותב את זה שם. ובעוד מקומות. מה שעשתה הנצרות בנושא המוסר והחסד, שהיא חשבה שמבינה את האלוקות ומרגישה בחוסר ענווה, כך היא המוסלמניות. מוסלמניות. ביחס אל החוכמה והגבורה, האסלאם הוא הפוך מהנצרות. אצל האסלאם אלוהים, בעיקר מה שאומרים עליו שהוא גדול. כלומר, הוא יודע הכל ויכול הכל. זאת אומרת, הוא ענק, הוא חזק, הוא יכול הכל, אין לו גבולות, אין לו מעצורים, הוא יכול לשנות את הטבע כל הזמן, הוא הכל עושה פה, אין אחד שיכול לעצור לפניו, אין מעצור בפניו בכלל. אז זאת אומרת שאלוקים הוא מאוד חזק, הוא הפוך מהאלוקים הנוצרי, שיש לו נקודות תורפה. אצל האלוקים המוסלמי אין נקודות תורפה. הוא חזק מאוד מאוד, אין לו מגבלות, הוא בכלל לא דומה לבני אדם, בני אדם יש להם המון חולשות, לאלוקים אין שום חולשה. הם חוזרים על זה ללא הפסקה, שהוא גדול וגדול וגדול, וגדול בעולם המוסלמי זה לא הכוונה גדול פיזי, גדול הכוונה ללא מגבלות, אין לו מגבלות, ואין לו אין דבר שיכול לעצור אותו, שום דבר לא יכול לעצור אותו. היא חושבת, המוסלמניות, שהכירה בהם את עצמיות האלוקות, ועל זה בנתה את יסודה. אמנם יש בזה יתרון, לעומת הנצרות. חוכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא באמת יותר איתן, יותר חזק, יותר נצחי, עליון, נשגב מאשר חסד. חסד זה מה שאני מכיר חסד. אהבה זה מה שאני מרגיש אהבה. אתה אומר שאלוקים יכול הכל, זה לא אנושי. אלוקים יודע הכל, אלוקים אין מעצורים בפניו, זה רחוק מהאדם. במובן הזה, הם יצרו מרחק, כלומר, הכנעה. המסלם בנוי על ההכנעה, מה שהם עושים בעיקר זה להיכנע. קנייה, 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 אנחנו, אין לנו כלום, אתה כזה מרחק אדיר. הוא כזה חכם וגיבור, ואנחנו כאלה אפסים, אנחנו קנויים לפניו. קנוי? כן. כל אחד לוקח את מה שהוא צריך. הנוצרים, בגלל שהם מלאים כל כך הרבה שפיכות דמים, אז הם היו צריכים משהו קצת לרפא אותם. אלוקים עושה חסד. זה קצת עזר להם לעצור טיפה, 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 שיהיה קצת פחות שפיכות דמים. והערבים, הם האסלאם המסלאם, הם יש המון בלגן שם. הם לוקחים ידו בכל, יד כל בו. שימה הכל. אז מה שקצת יעצור זה שיש מישהו אחד חזק. שזהו, אז קצת עוצר קצת את האנרכיה.
לא כל בעניין הזה הם מתעוררים
ללוקים,
הם בעצמם עושים חוזק ולא...
זה נכון, ככה זה קצת, הם שולטים חזק, הם צריכים שלטון מאוד חזק, האסלאם. תמיד צריכים שלטון מאוד מאוד חזק, רק ככה זה מחזיק. אחרת יש כבר ככה יש בלגן, ככה יהיה עוד יותר בלגן.
אבל למה זה פחות עבודה זרה?
כי זה מרחק. זה מרחק, הוא הכל יכול, אז זה מאוד, אבל אני לא יכול הכל, אז המרחק בינו לבין אלוקים הוא גדל. ולכן, כי החסד מרקח את אלוקים, ומביא אותו לככה לנטות, להיות כזה תחה גם משתנה. על כן, תוכל המסלמיות להחזיק יותר מעמד ברחוק מהאלילות. היא מצליחה להיות לא אלילית, ולכן להלכה, אסלאם זה לא עבודה זרה. כי היא לא תישא פנים להרגשת הלב. אלוקים לא, הוא לא מתרגש. הוא לא רכרוכי, הוא לא זה, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא כאילו חזק, הוא אלוהים הכל. הוא לא מתכוון לוותר, הוא חזק מאוד מאוד. כי לעומת הנצרות יש שיתוף של כל מיני ציורים וסמלים ודעות חלושות שמוצאת את הרוח שהיא חפצה, וזה הנצרות. אבל, למרות היתרון של האסלאם על הנצרות, ולכן גם המהר"ל בנצח ישראל טוען, שהאסלאם ימשיך יותר מהנצרות. זאת אומרת, הנצרות אומר תרד, 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 והאסלאם ימשיך. האסלאם הוא יותר חזק, יותר קרוב אל האמת מהנצרות, ולכן הוא גם כשהנצרות תירד, האסלאם עוד ימשיך, כך המהר"ל כותב, ולכאורה זה נראה שזה מה שקורה בסביבנו, בעולם. עדיין אומר הרב, בכל זאת לא תוכל להחזיק מעמד קבוע. למה? כי באמת אין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. ברמה הפילוסופית, אומר הרב, אין הבדל בין האסלאם לעבודה זרה. למה? כי בסוף אלוקות מובנת וניכרת על פי מידה נבראת. שאתה מגדיר את אלוקים, גם אם זה חוכמה וגם אם זה גבורה, וכל מיני מעלות, עם השפה והלב של האדם המוגבל מדבר וחושב, זו בעצמה תכונה של אליות. כי האסלאם במה עשו כל היום? להגיד את אלוקים, מי זה אלוהים? אנחנו לא עסוקים בזה, אנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות. האסלאם עסוק באלוקים. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, והם מתחפים אליו, הוא גדול. עזוב אותו, מי אתה? אתה עוסק בו, במקום לעסוק בעצמך, אתה יוצא מהגבול שלך, אולי תתקן את האישיות שלך, את המידות שלך, את הנפש שלך, את המוסר שלך, את הגזל שלך, תתקן, תראה איך אתה נראה. אולי תתקן את המידות הרעות שלך. אתה כל מה נוסק בו, אז אתה עוזב את האדם, הכל פה גיהנום, אתה הולך אליו, והמידות שלך זה, אתה מתעסק בו, תעזוב אותו. מה אתה מתעסק עם אלוקים? זה גאווה. כאילו אין לך מה לתקן בעצמך, נשאר לך רק להגיד מי הוא, מה הוא צריך שאתה צריך אותך? מאוד חסר לו שיגידו לו כל הזמן שהוא גדול, 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 גדול. תגיד את זה, תצעק את זה בכל הכיוון שהוא גדול. אז זה לא הנושא. תראה איך אתה נראה. זה גאווה לחשוב שאתה תעמוד על ראש מגדל ותצעק אל אלוקים, וזה יעשה אותך גדול. אתה קטן. כי תראה, תראה איך החיים שלך נראים. זו אליליות. אנחנו לא צועקים שאלוקים גדול, מה פתאום? מה פתאום? לא עושים את זה. אנחנו לא עוסקים את זה, מה שאתה עושה כל היום בישיבה, זה שיהודי עושה, יש מנהג, במוצאי יום כיפור, נו זה מנהג. יש מצווה כזאת? אין שום מצווה כזאת, זה לא חובה, זה לא חלק מהנוסח של התפילה, מה פתאום? ההפך מתפעלים בשקט, ולא, עיקר העניין של האדם זה לעבוד. לעבוד על המידות שלו. בכלל הוא לא מתעסק באלוקים, לא מגדיר אותו, הוא עוסק בלעבוד, לתקן, 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 ללמוד את התורה ואת רצון השם, ללמוד, להרבה לומדים. שמע ישראל, לא? שמע ישראל, מדברים עלינו, ישראל. לא מדברים עליו, שם אלוקינו, מדברים עלינו. שאנחנו, אנחנו צריכים להיות בהבנה שהוא אחד בשבילנו, כלומר לקבל מלכותו, זה נקרא עול, קבלת עול מלכות, זה לא לדבר עליו, זה לדבר על זה שאנחנו צריכים להיות העם שלו, ככה אמר הרמח"ל אומר בדרך השם, שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו עמו, ולכן זה רק ישראל, אנחנו מדברים עליו, אם הוא היה עליו, זה מה קשור אלינו, שאנחנו צריכים לקבל מלכותו, כלומר, לקיים את מצוותיו, ואהבת את השם אלוקיך, ולמסור את הנפש עליו, וזה, זה פונה אלינו. רק ללמוד תורה, לקיים מצוות. דת אלוקים זה לעבוד על המידות ולקיים מצוות, בוודאי. זה מה שהוא כותב. הוא כותב מפורש, עוד מעט יגיד מה זה דת אלוקים. לעולם היא תנוצח, האסלאם ינוצח, על ידי מי? הכפירה. הכפירה יותר חזקה מהאסלאם. כי היא צודקת. אל מול המושג האמיתי של האלוקות, היא צודקת. כי ההדר והשלילה, כלומר להגיד אין אלוקים, סוף כל סוף, הם סובייקטיביים לאדם. מצד האדם אומר אין אלוקים. ומצד האדם, באמת, הוא לא יודע כלום על אלוקים. זה הוא מעריך מאוד במאמר שנקרא איסורים ומרקים. מאוד מעריך בזה. שבצד האדם באמת הוא לא יודע כלום על אלוקים, אז באמת אין אלוהים מבחינתו. הם אומרים את האמת. שאתה לא יודע כלום, אז תגיד את האמת שאתה לא יודע כלום. אז אין. מה שאתה לא יודע הוא לא קיים. אל תמציא שאתה יודע מה שאתה לא יודע. כי שכל מה שאדם משיג, משער ומשכיל באופן חיובי, הוא שלול. זה אפס ממיתתו, ממיתת האלוקות. וזה כי אתה גם מוגבל וגם אפסי. שתי בעיות יש לך. וזה הדבר שהכי מסמן את המושג האנושי. אם אני יכול להגיד משהו עליך בן אדם, שאתה מוגבל ואפסי. אז מה אתה חושב שתגיד כבר, או שתבין? אז עדיף שתגיד לא יודע, או לא מכיר. ממה שמוצצת בהן, ממציאה איזושהי התעצמות ולוויה, אתה ממציא שיש לך משהו. זה רק במציאות הנבראים. ולא מצד עצמה, אתה לא יודע על אלוקים, תגיד מה אלוקים אמר לי. אבל מה הוא? עזוב אותו. לכן היסוד דת אלוקים שעומדת לעד היא לא לעסוק באלוקים. כי אלוקות מתעלה מעל כל תבונה והרגשה. לא ידעתיך. לא ידעתיך. לא יודעים, לא יודעים, לא ידעתיך. מה פתאום? זה חתום בתוך תבונה והרגשה בחותם הענבה. לא יודע שום דבר. אין לנו עסק בנסתרות. לא עסיקים במעשה בראשית ולא מעשה מרכבה ואסור לאדם לחקוק מעלה. לא מתעסקים בזה כי זה מחוץ לגבול וזה לנו גם מידות להתעסק עם זה. מה אנחנו מתעסקים בזה? אי אפשר להשיג. ומה אנחנו עוסקים? בחיים. ודווקא מצד זה גדולה הפעולה על החיים, כי עכשיו כל החיים עכשיו מלאים עבודה. כי אם אתה מדמיין שאתה יודע להשיג, אתה מתענג על ההשגה הדמיונית שלך, ואתה לא משיג, אז אנחנו עכשיו צריכים לעבוד. זה מיישר את החיים, זה ממקד את החיים במקום הנכון. אנחנו קרב לזה קו, קו זה מה שמיישר. מיישר אותך. זה גורם לעלייה. אתה מתעלה. אתה לא אומר מי אלוקים, אתה אומר, אני מתעלה. אני מתקן, אני עובד, אני מזדקח, אני משתנה. עד היד. והחיים מתקדמים. כל החיים והתנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי. אז יש גם תפקיד לבחירה החופשית של האדם. גם בפרט וגם בכלל. זה עכשיו מבין מה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לא להגדיר את אלוקים. אלוקים לא צריך שיגדירו אותו. זה סתם סקרנות חולנית. להציץ, תגיד מי זה אלוקים. מה אתה פועלה של הבית הפרטי שלו? מה זה עניינך בכלל? זה לא התפקיד שלך. תתמקד בתפקיד שלך. זה שלו. עכשיו תתמקד בשלך. כלומר, עם ישראל עוסק בגבולות ובהכשרה. ולכן, כדי להיות אומה שלמה שיכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה, בעל כזאת ענווה, בפנימיות נשמת ארץ, זה הכשר גדול. צריך המון ענווה בשביל זה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, הכשיר אותנו, הכשר גזעי, זה האבות, הכשר מוסרי, זה התורה, הכשר היסטורי, ההנהגה והשגחת השם בכנסת ישראל, שעשה אותנו עם ישראל ענבים. עמי אמה, בנים לא ישקר ולא משקרים. ולכן האלה למושיע מתקדמים, עובדים. אז האיזון הזה שנקרא ענבה, גורם לנו לעסוק בעיקר בהכשרות של עצמנו, ולהתמקד בגבול שלנו. אומר הרמב״ם, הזכרנו בסוף הלכות מלאכים, לעולם אל יתעסק אדם במה יהיה במות המשיח. אל תתעסק בזה. במה תתעסק? עכשיו, בתורה, במצוות, בעבודת השם שלך. כי זה גאווה. מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? תסתכל איך אתה נראה, מה עכשיו מה יהיה? תורה. ישועות ונחמות, בשורות טובות.